עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה עד שעה אחת, וליום הכנתי, אני חושבת, תוכנית ממש מעניינת. בפתיחה נדבר על האם צריך להגביל את כמות הירקות שאוכלים כדי להפחית את נפח הקיבה. שאלה מעניינת. פינת המיתוסים, האם קוטג' 9% משמין יותר מ-5%? תשובה מפתיעה. בפינת המחקר, היום על האם תפוח ליום מפחית תדירות ביקורים אצל הרופא. ובפינת טוב לדעת על הירק העל החינמי בישראל, שנמצא בכל מקום, החלמית, או במילה אחרת, החובזה. ואז מתכון לשבת, הפעם שני מתכונים, טראפלס בננה של המאזינה רותי משבוע שעבר, וגם עלי חובזה ממולאים בקוסקוס קרובית. רציתי שזה יצא דיאט, אז בלי אורז. מספר הטלפון שלנו כדי לעלות לשידור, 1-900-722-103, גם אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, זה לעלייה לשידור או שליחת תגובה ונחזור אליכם. גם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לדף הפייסבוק שלי, לצפות בתוכנית ולשלוח כל תגובה שרוצים, וכמובן גם לסמן לייק. אני פה עם העורכת והמפיקה מירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק עדן בן ארי. טוב, שאלות מעניינות ששאלו אותי משתתפות ומשתתפים בקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק, אני רוצה לתת עליהם תשובות מורחבות. האם צריך להגביל את כמות הירקות? זאת שאלה שיש לה הרבה תשובות, כי כנראה בשורה התחתונה לכל אחד מתאים משהו אחר, אבל אני בעד לאכול הרבה ירקות, הרבה מאוד, ולהיות צבעים מירקות, גם אם זה שומר על קיבה בנפח גדול. שזה עושה את זה, אבל זה לא כזה בעיניי נוראי. מבחינתי, עדיף לסבוע מכמות מטורפת של ירקות, ולא להיות רעבים כי הגבלנו את הכמות של הירקות. ברוכת צהריים למשל, אני יכולה לתת דוגמה מעצמי שאני מחסלת תבנית שלמה. של ירקות בתנור, תבנית שלמה, כן, עם חצילים, קישואים, גזרים, פלפלים, פטריות, מה שבא לי, ולפעמים אני כל כך שבעה, כל כך הרבה שעות, שאני גם מוותרת על ארוחת ערב. צריכת ירקות בכמות גדולה עוזרת, אין ספק, להפחית את צריכת הפחממות או מאכלים אחרים שיש להם ערך קלורי גבוה יותר, וזה רק בגלל העובדה שאין מקום בקיבה. אז ירקות מבושלים, אני חושבת, הם יותר מסביעים, יותר נותנים תחושת כובד מאשר סלט ירקות טריים. אז כן, לפעמים הבטן שלי נפוחה בערב, אבל אם אני לא יוצאת לאירוע, סביר אני חושב שהרבה מקים בימים אלו גם לא יוצאים לאירוע, זה לא מפריע לי, אני יודעת שזה מהירקות, שלא יתקלו, ועד מחר בבוקר העניין הזה יסתדר. אבל אני חייבת לציין שלאחרונה פורסם מחקר שבו בדקו האם הקטנת גודל המנה, בלי להתערב בסוג האוכל, זה יכול להיות הקטנת גודל מנה של ירקות או של כל דבר אחר, האם זה יכול לעזור לירידה במשקל בקרב מבוגרים וילדים. ואז מה הם מצאו? שמספיק להגביל את הכמות בארוחה אחת בלבד מבין כל ארוחות היום, וזה תורם לירידה במשקל, בקרב אנשים שהיו בעודף משקל. אז ההצעה שלי היא לנסות לצמצם את הכמות בארוחת ערב. למה? כי בשעת הערב לקיבה יותר קשה ללוש ירקות טריים, וזה יכול לגרום לכאבי בטן בחלק גדול מהאנשים, בעיקר באנשים יותר מבוגרים, ולפעמים זה אפילו עושה בעיות שינה. ההצעה במחקר שאני מצטרפת להצעה זה לנסות לאכול רק את ארוחת הערב בצלחת יותר קטנה, ולבדוק איך זה משפיע. אני לא יודעת מה איתכם, אני מתכוונת לנסות. יש לנו מאזינים על הקו? כן, שלום. הלו?
שלום.
שלום, שלום.
שלום, אני שלי רומי, שהספקתי לפני שבועיים שאלה שענית לי, אבל לא בשלמות.
אוקיי.
ויש לי עוד שלוש, אם אפשרי.
מה השאלה הייתה?
אז השאלה הייתה בקשר לשמן קנולה.
אני עניתי לך שבוע שעבר, אני בתחילת התוכנית חיפשתי.
אני יודעת, אני שמעתי, אבל כנראה לא היה רשום לך נכון, כי אני שאלתי לגבי, לא לגבי טיגון עמוק, אלא לגבי בתנור ב-220 או אפילו 240.
אבל לא, לא, לא. למה? איך את... רק שנייה, שנייה רגע, מה? את אופה בתנור ב-240?
לא, זה לא אופה תמיד. אני יודעת שעוגות, שאני בדרך כלל לא עושה...
עוגה עושים ב-170-180, אז אין שום בעיה.
כן, אבל אני עושה, נגיד, בואי נגיד, פיצה, למשל, זה לא המקרה של שמן קנולה, אבל דגים, נגיד, בתנור...
מה, זה בטמפרטורות כאלה גבוהות?
ככה אני למדתי לעשות, אני אנסה אולי להוריד.
מה את אומרת? אני לא עשיתי בחיים שלי דגים, כי אני צמחונית, אבל לא חשבתי שצריך טמפרטורות כאלה.
כי את יודעת, כי את שמה, את אמרת, אני לא זוכרת, נראה לי 180 טיגון עמוק, שאני חשבתי
שאלה... אני ביררתי כמה, לאיזה טמפרטורה מגיעים בטיגון עמוק של כל מיני דברים, וגם אני ביררתי אלה שמכוונים את הטמפרטורה בסיר טיגון שלהם בפלאפלים.
תארו לי אני מתגנת במחוות על גז.
הבנתי, אז את לא יודעת, אני יודעת, אבל לא, זה מגיע לא לבסביבות 180 ואין לך מה לחשוש.
באמת?
כן.
אוקיי, זאת אומרת שאם אני במקרה יש משהו, אני לא זוכרת כבר באיזה מקרה אני הייתי צריכה שמן שהוא לא עם הטעם של שמן זית, כי בעיקרון גורף הכל אצלי בשמן זית.
הבנתי. זה נורא עניין של טעם, אני חושבת.
עכשיו, אבל השאלה אם מה שענית לי שהוא עד טמפרטורה של מעל 200 השמן קנולה, השאלה אם זה הוא בכביסה קרה, כי אני קניתי בכביסה קרה.
כן, המזוכח היה לו יותר גבוה, נדמה לי 200.
כן, הכל היה יותר גבוה.
נכון.
עכשיו, נגיד שאני אחליט שאני כבר לא רוצה לקנות כביסה קרה, אז מה שאז אמרת באיזושהי תוכנית של אז לא משנה כבר איזה שמן. ברגע שאני קונה מזוכח, זה אין משהו יותר טוב מהשני.
נכון, כי... נכון.
זה לא משנה אם זה טירס, אם זה סויה.
זה לפי הטעם, בדיוק.
אם זה לפתית, או לא משנה מה.
בדיוק.
בסדר. אז את אומרת שאני יכולה לי בשקט לעשות על המחוות, גם את הדגים וגם את החזה אוף אני עושה, על המחוות, וזה לא יהיה מעל 200.
כן.
אוקיי, בסדר.
אני משערת. אם זה להרבה זמן ובטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, את פשוט תראי שזה מתחיל להישרף.
לא, לא, זה אף פעם לא הרבה זמן.
זהו, מעולה.
את החזה עוד ממש...
היו לך עוד שאלות, נכון?
כן, עכשיו. אז אוקיי, אז אני שמחה לדעת. עכשיו לגבי משהו שאמרת לגבי שהיום כבר לא חושבים ששומן רווי זה לא טוב.
נכון.
אז גם מבשר עוף ובשר... בשר בקר
כן.
וביתים
כן.
ומוצרי חלב.
כן.
אז כאילו, אם אני בעצם...
פעם חשבו ששומן...
אם אני מכניסה חמאה, נגיד,
מצוין.
לפסטה,
אין בעיה.
זה לא משנה?
לא.
לא? וואלה.
בכלל.
ואני הורדתי למשל בפשטדות שהיה לי מ... אני בת 67 כמעט, אז יש לי פשטדות מאז שהילדים שלי היו קטנים, אז... היה לי רצפטים עם 32-38% שומן, והורדתי הכל ל-10-15%.
טוב, שזה גם טוב לחסוך קצת קלוריות, את יודעת, אבל לא צריך לפחד מהחימה בכלל. ומה השאלה השלישית?
אוקיי, רגע, זאת הייתה...
לא, לא, בקצה, אנחנו צריכות להתחיל קצר, את יודעת. אנחנו לא כאן שעה איתך.
רגע, אז עכשיו מהר שתי שאלות, אם יש זמן. בקטע של ערך גליקמי והורדת פחמימות, אם נגיד לא אוהבים אורז מלא, אבל אוכלים את האורז ביחד עם הרבה ירקות,
כן, אז זה בסדר גמור.
וחלבון.
התשובה כן, זה בסדר. נכון, נכון.
בסדר.
יופי, אז אולי את השאלה הבאה בשבוע הבא, כי יש עוד המון מאזינים על הקו, ואני רוצה לתת להם גם הזדמנות.
אוקיי,
יופי,
בסדר
תודה.
גמור. אבל,
שבת נפלאה שתהיה לך, וכיפית, והרבה שמש, ו... נדבר שבוע הבא, ואלה פינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם קוטג' 9% משמין יותר מ-5% משתתפת בקורס דיאטה שאלה, האם ידעתם שקף קוטג' מכילה 9% מכילה רק 4 קלוריות יותר מקוטג' 5%? אז היא ביקשה לשלב את הגבינות או הקוטג' 9% בתפריט, כי היא אמרה שפחות שומן, פחות טעים לה ואין עם זה שום בעיה. הנה כמה דברים שכדאי לדעת על קוטג'. קוטג'. אז חצי גביע קוטג' 9% מכיל רק 33 קלוריות יותר מחצי גביע קוטג' 5%. אז אם זה יותר טעים לכם, אין בעיה לשלב חצי קוטג' 9% כמנת חלבון בארוחת ערב, גם בזמן דיאטה, יחד עם ביצה וסלט, ובחלק מהתפריטים גם לחם. אז כמו שאמרנו קודם, זה רק 4 קלוריות יותר לקף. אבל אם נמצאים בדיאטה ורוצים לאכול קופסת קוטג' שלמה, עדיף לבחור בקוטג' עם אחוזי שומן נמוכים יותר, אז גם 5% פחות מתאים. למשל, קוטג' 3% זה 200 קלוריות לגביע שלם, 1% 150 קלוריות לגביע שלם. אז אם רוצים לאכול גביע שלם, אלה עדיפים. עכשיו, בקוטג' 1% יש אותה כמות חלבון, כמו ב-5 או 9%, אבל פחות ויטמינים A ו-D. למרות שיש פחות ויטמינים A ו-D, הסידן נספק באותה מידה. סיבה לכך שויטמין D נמצא גם במקורות מזון אחרים, וחוץ מזה, גם אם אנחנו מוצאים את הידיים לשמש, שיש בימים האלה ל-10 דקות ליום, אמור להיות לנו מספיק ויטמין D. סוגי הקוטג' שבעיניים פחות מומלצים, זה אלה שמכילים תוספות. למשל, שום שמיר או זיתים, כי בחלק מהמוצרים פתאום יש, חוץ מהתוספות האלה, גם חומרים משמרים. וגם לפעמים, בחלק מהמוצרים גם כמות מלח יותר גבוהה. וכמה מוצרי חלב כדאי לאכול ליום? תשובה, לא חייבים בכלל. בחלק גדול מהאנשים יש בעיות של עיכול החלב. צריך לדעת שאפשר לקבל חלבון וסידן בכמויות מאוד יפות, גם מסויה, מטופו וגם מקטניות אחרות. ויש לנו מאזינה לקו. שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
מאזין, סליחה. שלום, שלום. מה שלומך?
שלום. בסדר, מדבר עומר מהמרכז. מה שלומך?
מצוין. מה שלומך, עומר מהמרכז?
יש לך אחלה תוכנית, קודם כל, ואני שומע בקביעות, ואת ממש מקסימה.
תודה רבה, זה כיף לי.
רציתי לשאול שתי שאלות קטנות. דבר ראשון, לגבי חלבונים, את מאוד ממליצה להכניס את החלבונים בכל ארוחה במשך היום. עכשיו, שמעתי מאיזה מומחה לרפואה אלטרנטיבית, שהוא גם כן צמחוני, שהוא לא כל כך ממליץ לזה, והוא גם טוען שיכול להיות שיש עם זה בעיה בכליות, אז רציתי ככה לוודא את זה איתך.
אבל אתה מבין שאתה שואל מישהו, ואתה כבר נתת לי את הכותרת שלו, אז אתה יודע בדיוק איזה תשובה אתה תקבל.
לא, הוא אומר שאפשר לאכול חלבונים ככה מהצומח והכל, אבל לא ברמה שהיא קצת יותר מדי.
בסדר, אז זה הגישה שלו, ואני חושבת שהרמה המומלצת היום היא ידועה, אנחנו הולכים לפי כמות ספורט, לפי משקל גוף, לפי היד, אם אתה רוצה לבנות שרירים, או לפי כמה פעילות כרגע אתה רוצה ואתה רוצה לשמור על מסת שריר, ואני יכולה להגיד לך מניסיון שלי בקליניקה, למשל. מטופלת שלי אחת, שהיא הייתה עושה כל יום ריצה של 10 קילומטר, ואיכשהו הראתה איזו הרצאה של איזה מישהו טבעוני באינטרנט או משהו, שהוא איכשהו שכנע אותה שגם כן לאכול רק צמחים ופירות, ובעיקר פירות, וזהו, ולא לגוע אפילו בחלבון מהקטניות בקושי וכזה. והיא עשתה את זה והייתה מאושרת, והיא תיארה לי שהיא אוכלת בבוקר 50 מנגויים, משהו כזה, ובצהריים, לא יודעת, מלא אננס, ובערב מלא אבטיח ומלון, ואיזה יופי היא מרגישה וזה, וזה אחרי בדיוק 3 שבועות, היא לא הצליחה לרוץ את הקילומטרים שלה, התחילה לעלות במשקל, גם כי עשתה פחות ספורט, וגם כי כל הפירות האלה זה כמות סוכר מטורפת, ועכשיו חזרה לאכול את העוף, את הדג, ואת הטופו, ואת הגבינות, ואת היוגורטים, ואת הביצים, בכל כך שהיא כל כך התגעגעה לזה. אני רואה מה קורה עם אנשים שאוכלים מעט מדי חלבון, זה מתבטא. אפילו פה פעם ברדיו היה בחור שהתקשר, והוא אמר שהוא אחרי ניתוח קיצור קיבה, ושהוא ירד איזה 50 קילו ונתקע, והוא תיאר מין מצב כזה שהוא אוכל איזה 500 קלוריות, אבל הוא נורא נורא נורא, והוא נורא נורא חלש, ובקושי מצליח לרדת במדרגות וצריך להחזיק את המעקה שהוא לא ייפול, ואז אני שואלת אותו מה הוא אוכל, ומסתבר שהיה שם מאוד חסר חלבון, ועשיתי איתו ניסוי כזה, אמרתי לו עכשיו בשבוע הזה, תוסיף מעל ה-500 קלוריות שלך, עוד איזה 300 קלוריות שכולם מחלבונים יותר, ביקשתי ממנו לאכול יותר קלוריות ולהוסיף את הכל מחלבונים, אז הוא גם הוסיף את הקלוריות האלה, וגם פתאום כן ירד במשקל, כי שוב הוא הצליח לשמור על מסת שריר, שזה נורא חשוב למשל, ירידה במשקל.
כן, הבנתי. אז כאילו לא לדאוג מזה.
לא לדאוג. אתה יכול פשוט להגיד לי אם אתה רוצה איזה ספורט אתה עושה, פחות יותר כמה אתה שוקל, ואני אגיד לך בערך כמה גרם חלבון לפי דעתי אתה צריך.
אני שוקל בערך 65. 5, משהו כזה, אולי 4.
מעולה, ואתה עושה ספורט או כוח או ריצות או משהו כזה?
קצת כוח, כאילו עכשיו קצת בבית עם הסגרים וכל זה, אז אני עושה קצת עם משקולות בבית, אבל לא משהו רציני.
נגיד מה, 10 דקות ביום או...
לא, לא, אני עושה בבית כאילו משקולות וקצת מתיחות וכאלה. לא, לא משהו יותר מדי, בעצימות גבוהה.
הבנתי. אז נניח בשביל לשמור על מסת השריר שיש לך, אני הייתי הולכת לכיוון של בין 65 ל-70 גרם חלבון ליום. בחזה, מנה של חזה אוף למשל, יש כבר 30, בקופסת טונה 25, בביצה 10, הנה הגענו. משהו כזה.
Okay.
או אם אתה רוצה יוגורטים שיש כאלה עם חלבון, ויש גם בחצי קוטג' בערך
כן, תראי, האמת שבזכותך אני משתדל לשמור על חלבונים, אני אוכל שתי ביצים ביום בבוקר.
יופי.
ואני אוכל אחר כך מנת בשר או דק בצהריים, ואחר כך גם כן קוטג' או טונה או... אז אני משתדל,
אז
רק רציתי לוודא ככה שאני לא, שאין לי בעיה עם מה ששאלתי אותך.
אני אגיד לך, מה שקורה זה שבחלק מהאנשים היותר מבוגרים עם הרבה זמן של סוכרת, שזה קצת פוגע בכלי דם וגם בכליות, ואו אנשים עם מחלות כליה אחרות, ומדובר על אנשים שלפעמים קצת יותר מבוגרים ממה שאתה נשמע לי, אז ההמלצה שחלק מהספורטאים מדברים עליה, שזה 2 עד אפילו 3 גרם חלבון לכל קילוגרם, זה ברור שזה מזיק להם ספציפית.
הבנתי.
אבל נגיד באנשים שהם צעירים ובלי בעיות כליה או סוכרת או כאלה, אז מה שאני אמרתי לך עכשיו זה סוג של בטוח לא מזיק, ואם הייתי אומרת לך פי 3, אז כנראה זה גם לא היה מזיק.
הבנתי.
יופי.
מצוין. עכשיו עוד שאלה קטנה, כן. לגבי פרוביוטיקה, גילו לי לא מזמן אליקובקטר, והמליצו לי לקחת תוך כדי הטיפול פרוביוטיקה.
כי עכשיו, נתנו לך אנטיביוטיקה?
כן, כן.
אוקיי.
עכשיו, את ממליצה לקחת את זה באופן קבוע, מה את אומרת על זה?
אני חושבת שכדאי רק בזמן האנטיביוטיקה, שהורגת גם את החדקים של המעיים, לקחת גם פרוביוטיקה, ואחר כך לתת למעיים לעשות את העבודה של איזון רמות החדקים לבד. אני לא לוקחת פרוביוטיקה, אני לא חושבת שזה כזה חשוב, וברוב האנשים שלוקחים את זה מכל מיני סיבות של נפיחות או עצירות, הולכת דמה, אני לא רואה שום שיפור במטופלים שלי לפחות.
הבנתי. אוקיי, מצוין. תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה.
שבת נפלאה. שבת נפלאה.
תודה.
יש לנו עוד מאזינים על הקו? כן. שלום.
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 היי, מאיה.
היי.
זאת נאווה.
היי, נאווה.
תודה על התוכנית המדהימה והמעניינת.
תודה רבה.
יש לי 3 שאלות ברשותך.
כן.
אני קראתי על היתרונות של הפיתוחים הלא כלואים, ורציתי לשאול אותך איך אפשר לשלב את זה, אותם בתזונה היומית, כאילו גם את כל הסוגים הטובים, כמו מלך, ביצן, שקדים. כן.
את שואלת כי את בסוג של דיאטה וזה לירידה במשקל או סתם בריאותית?
אני שומרת על המשקל.
אז נניח, קודם כל בקטע של איזה, אני חושבת שגיוון זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
כן.
כי כל אחד נותן לנו משהו אחר, למשל אגוזי מלך יותר עשירים מאומגה 3 מכל השאר, ולמשל בלוז יש הרבה ברזל, ובשקדים יש יותר סידן, ונגיד ברזיל יש את הסלניום הזה שלפעמים...
כן.
אז אני אומרת לגוון, עכשיו מבחינה של הכמות, אז אני עושה לפי משקל, אבל אם אין לך משקל אני יכולה להגיד לך פחות או יותר כמה יחידות. נשנוש okay. בעיניים בזמן דיאטה, בשבילי זה בסביבות ה-120 קלוריות, שזה אומר בערך 20 גרם של שקדים או אגוזים, או בוטנים. בוטנים זה גם כן מצוין דרך אגב. ואז נגיד, מהבחינה של שקדים, זה אומנם תלוי בגודל, אבל זה יוצא בממוצע בין 12 ל-15 שקדים. באגוזי מלך זה יותר גדול, אז זה יוצא לי בסביבות 7 חצאי אגוז מלך כנשנוש, וכמובן שגם אפשר לשלב, את יכולה לקחת לך מהתערובת של הכל, לשקול 20 גרם. יש לי מטופלת שקנתה לעצמה קופסאות קלה קטנות ממש חמודות, והיא קנתה את התערובת של האגוזים, או שהיא הרבבה לבד, ואז היא הכינה לה בקופסאות מראש, מנות של 20 גרם של תערובת של אגוזים שונים, ואם היא הולכת לאנשהו, אז היא פשוט שמה בתיק קופסה קטנה חמודה כזאת, והיא יודעת שזה הנשנוש ביניים שלה.
הבנתי.
עכשיו, בגלל שבתפריטים, אני עושה הרבה פעמים 3 נשנושי ביניים, נגיד גם בין הבוקר לצהריים, גם בין הצהריים לערב, וגם לפעמים אחרי ארוחת ערב, אז את, רק שתדעי שאת יכולה ששלושת הנשנושים יהיה מהאגוזים והשקדים והבוטנים. זה לא יוצא לי יותר מדי מבחינה, נגיד, לא בריא. זה לא יצא לא בריא אם את בוחרת את כולם ככה, ההפך. זה אינדקס ליקמי אפס והרבה ויטמינים B והרבה יתרונות.
הבנתי. עכשיו רציתי לשאול אותך לגבי חלבון, איך מומלץ לאכול חלבון מהצומח כדי להגיע לספיגה הכי טובה? אני למשל לא אוכלת טונה, אני אוכלת כל בוקר ביצה קשה.
כן.
מה היית ממליצה, איך לצרוך את זה כדי שהספיגה תהיה הכי טובה?
של החלבון דווקא?
של החלבון.
החלבון נספ... את... זה... אין איזה שילוב שמעכב בסוף את ספיגת החלבון. החלבון נספג. יש חלק, יש סיבים תזונתיים שקושרים אליהם מינרלים כמו ברזל וסידן, ואז הם מעכבים טיפה את הספיגה, לא בטוח מונעים, אבל מעכבים, ויכול... יש חלק מה... שסופחים וזה מוציא את זה החוצה, אבל זה באחוזים יחסית מאוד קטנים. ואם את רוצה נגיד לשלב עם הביצה גם סלט או גם משהו כזה,
כן, זה מה שאני
עושה. אז מבחינת ספיגה של נגיד ויטמינים או מינרלים, אז יכול להיות שיש לזה משמעות. מבחינת של החלבון אין.
אוקיי,
יופי.
ורציתי עוד דבר ברשותך, אני הפסקתי לאכול מוצרי חלב למעט גבינה צהובה 9% ולפעמים מוצרי חלב כשאני אוכל מהפיצה.
כן.
אם אני אחזור לאכול, כן. יכול להיות מצב שאני כאילו יהיה לי סוג של אלרגיה?
זו שאלה טובה.
תקופה ארוכה אני לא אוכלת.
זה לא אלרגיה. תראי, מה שקורה זה תחשבי על חיות יונקות, כל החיות היונקות הם נגיד פרה וכבשה וכלב וחתול כאלה. הם יונקים מאימא שלהם, רק שהם קטנים מאוד, ואז הם גדלים, ואז הם כאילו לא אוכלים יותר מוצרי חלב. הם לא אוכלים, כאילו מוצרי, לא יונקים חלב יותר. כן. והבן אדם, זה אפשר להגיד, היונק היחיד שממשיך לצרוך מוצרי חלב, זה כנראה, וזה מתעכל אצלנו כנראה מאיזה מוטציה בגן לעיכול החלב שהייתה באזור סקנדינביה לפני כמה מאות שנים. וכביכול, אז הם חשבו שיש לזה יתרון, בגלל שאז, אוקיי, יש לנו יותר סידן, יותר חלבון ויותר כאלה, אבל הרבה מאוד מאוד אנשים, עם הגיל יש להם ירידה ביכולת לאכול חלב בכלל, וסוכר החלב לקטוז בפרט. יש כזה אנזים שהוא נקרא לקטז, שהוא נמצא במעיים, ושאנחנו אוכלים את הלקטוז, אז תסליחה, את המוצר חלב, אז הם כאילו עטים על הלקטוז הזה, שזה סוג של סוכר, ומפרקים אותו, ובאנשים שחסר להם האנזים הזה, אז הלקטוז לא מתפרק, ובתור סוג של סוכר, אז החיידקים חוגגים עליו, ויש גזים וכאבי בטן, זה לא אלרגיה. בגבינה צהובה יש כמות לקטוז אפסית, ממש קטנה יחסית למוצרי חלב אחרים.
זה אני אוכלת את זה.
נכון, עכשיו, נניח שאם את חוזרת, ובאמת הגוף רואה שאת לא אוכלת מוצרי חלב, וכמעט אין לך את האנזים הזה, והרמה שלו עוד יותר ירדה, אז כן, את תרגישי שלשולים וכאבי בטן, אבל זה לא אלרגיה, זה לא יקרה לך מזה כלום, חוץ מתחושה לא נעימה לכמה שעות.
אוקיי.
ואם יש לך עדיין את האנזים הזה, ואת תאכלי את זה, אז את תאכלי, אז את יכולה לעשות את הניסויים, אם תרצי.
הבנתי, תודה רבה.
תודה רבה לך, שבת נפלאה.
תודה. ביי ביי.
יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, איה.
שלום.
שמי יהודית.
היי יהודית.
ואני מבקשת שתלמדי אותי לחשב קלוריות על תבשיל מאוד פשוט.
כן.
אני מכינה משהו מוקפץ כזה, בערך.
כן, אני רושמת.
מ-300 גרם טופו עם בזיליקום.
אז סתם, את יודעת שלטופו רשום כמה קלוריות יש לו ל-100 גרם, שזה בסביבות ה-130 ומשהו.
משהו כזה, זה כן, אבל יש לי בעיה עם ה... תכף אני אגיד לך אם יש לי בעיה.
כן, כן.
אוקיי, סלסלה של נבטים סינים.
לא סופרים.
לא רשום עליה כלום.
לא צריך לספור.
אוקיי. העניין הוא הבצל המתוגן, אני לא יכולה לוותר על בצל מתוגן.
בכמה
בצל
שמן?
בצל אחד בינוני, שאני מתגנת בשמן חמניות.
כמה שמן?
שתי כפות שמן חמניות.
אוקיי, נגיד כף שמן זה בערך 60 כזה, אני עושה אפילו קצת יותר, אני עושה נגיד לשני 150, כן?
ושתי כפות מים רותחים, זהו.
מה את עושה עם זה, אבל מוקפץ?
קודם כל אני כמובן מקצצת את הבצל ומתגנת אותו ככה, משכימה אותו יפה, מסכיבה אותו. את הטופו אני מגררת בפומפייה גסה.
כן.
ומוסיפה אותו כשלבצל, מערבבת.
כן.
ומוסיפה את הנבטים. ואחר כך שתי, מערבבת ושמה מכסה ונותנת לזה ככה עידוי של 15
דקות. בלי רוטב סויה? בלי כלום?
שום דבר, כלום. ושתי כפות, שתי כפות מים רותחים.
תגידי רגע, וכמה מנות זה?
יוצא 4 מנות בערך. 4 מנות טובות.
150 קלוריות למנה.
כן? יופי. כן.
תשמעי משהו, תשמעי. קחי, תעשי... יש קולף כזה שנקרא ג'וליאן, שהוא עושה פסים דקים מהגזר.
כן, כן, יש לי את זה, אני יודעת.
אז יש לי בכל מיני סוגים של אובי, אז תקחי, נגיד אם יש לך כזה שעושה דק, תעשי גזר, תעשי כאלה כמו עם הנבטים, יהיה לך יותר יפה וצבעוני ומוסיף עוד ויטמין A למנה.
רק רציתי לשאול לגבי הערך, מבחינת דברים, מה הערך של הנבטים? זה מאוד טעים, זה יוצא כמו יטריות בתבשיל הזה.
כן, נכון.
אבל מבחינת ערך קלורי, מבחינת
קלורי
דברים...
קלורי אין לו, לנבטים הסינים, לא הייתי סופרת, ומבחינת ערך בריאותי זה מעולה, כי בזמן ההנבטה של כל דבר, גם אם הנביטים נגיד עדשים או... או נגיד יש מי שמנביט שועית, או
נכון,
הכל,
נכון. נכון? כן,
אז בזמן ההנבטה קורים דברים נפלאים, למשל, יש שם הפירוק של כל מיני חומרי תשמורת של הגרעין, וזה הופך לחלבון בפירוק הזה. וגם יש ירידה בכמות כל מיני חומרים שמעכבים את הספיגה של כל מיני דברים בגוף, אבל הם מתפרקים. וגם יש ירידה ברמה של איזה חומר אחר שנקרא חומצה פיטית, שהיא בעצם... מעכבת ספיגה בגוף גם כן של ברזל ושל סידן
ו... לא ידעתי
הרבה דברים, כן, וגם יש עלייה בכמות ויטמינים A ו-C ו-E ו-B אפילו גם יש עלייה בכמות
של...
כן, זה נהדר, הנבטה זה בכלל דבר נהדר, חבל שאין לי סבלנו נפון להנביט כלום, אבל זה נהדר
קוני מוכן
גם צודקת, נכון? גם צודקת
אבל לגבי שמן חמניות ו...
תקשיבי שמן חמניות בכבישה קרה הוא נפלא. שמן חמניות מזוכח כבר לא.
אני חושבת שהוא מזוכח, הרוב אני חושבת ש...
נכון, אני יודעת...
נמכר מזוכח.
נכון, עכשיו שמן חמניות בכבישה קרון נמכר בבקבוק זכוכית כהה קטן, בעלות של איזה 60 שקל היית שמה לב, והטעם שלו זה אם שמים כפית שמן חמניות כזה, בכבישה קרה בסלט למשל, זה כאילו שאת פיזרת על הסלט חופן קדושה של זרעי חמניה. זה
נהדר.
טעם מאוד חזק, כן, לכל שמן בכבישה קרה יש טעם טוב, חזק, של, של, של חומר המוצא ממנו הכינו את השמן. אז
הבנתי.
תנסי, חד פעמי, תנסי תראי.
זה לגבי שלטים, בטח.
כן, ולמוקפט שלך הייתי דווקא שמה, נראה לי התאים מאוד מאוד שמן סום סום בכבישה קרה.
אפשר לנסות.
נכון, אפשר לנסות.
אני בדרך כלל טיגונים משתמשת, אני מאוד אוהבת את השמן חמניות, אני יודעת שהוא לא דל קלוריות,
לא, כל השמנים, אותו דבר, כל שמן, אפילו קחי שמן גזר, אותו דבר, כל השמנים, בקלוריות, אותו דבר בדיוק.
הבנתי. מודה לך מאוד.
תודה, גם אני לך על השאלות המצוינות.
שבת שלום.
שבת נפלא. יש לנו עוד מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום.
מה שלומך?
דוקטור מאיה.
כן.
מדברת רחלי, קודם כל אני חייבת להגיד לך שאני כל כך כל כך נהנית לשמוע את התוכנית שלך כל שבוע ביום שישי.
איזה כיף לי, תודה רבה.
בבישולים, שאני במטבח, כן. זה גם עוזר לי. עכשיו מה שרציתי לשאול,
כן.
אני בכללית יחסית אוכלת בריא,
כן.
יש בעיה של מתוקים, ואני... בזמן האחרון עליתי איזה 3 קילו, 3 קילו שמאוד מאוד מפריעים לי.
הבעיה של המתוקים הזאת היא בכל השעות של היום או בשעה ספציפית?
זהו, ששמתי לב, בבוקר ממש לא, זה יותר אחר הצהריים, 5.
אוי, איזה קטע, בדיוק היום מישהי מהקורס דיאטה שלי שאלת אותו דבר, היא כתבה שעד 4 הכל מצוין, ואז בגלל הבעיה של המתוקים אז הכל הולך לנהרס.
זהו, וגם אחר כך, כן. נגיד באזור 9, אחרי שאני אוכלת ארוחת ערב, אז שוב, שוב עניין המתוקים עכשיו, זאת אומרת, אני לא יכולה לא להימנע מזה בכלל, זה אני יודעת שזה לא עובד אצלי. השאלה, אם יש דרך להפחית, או אני מנסה נגיד, כן, יש לי כדורי תמרים שאני אוכלת.
אז תשמעי רגע, שנייה, לפני זה, רק יש לי שאלה בת כמה את...
אני בת 45.
בדיקות הדם שלך תקינות?
זהו, אז היה לי טיפה סוכר גבוה.
אז יפה, אז את רואה, זה כבר סיבה לארוחה, אחרי ארוחת ערב, שזה הכי נורא לאכול דברים עם סוכר, כאילו, זה יחמיר לך עוד יותר את הבדיקות. מה שאני חושבת, ואני שואלת בעצם, אם נראה לך מתאים. מה שקורה זה, שאת אוכלת אחרי הצהריים, לפעמים משהו מתוק, זה יכול להיות מעייפות או לא משנה ממה, ואז ארוחת הצהריים שלך היא כבר התעכלה, וכביכול, הרוב התעכל, ואת אוכלת את זה כביכול, את המתוק הזה על קיבה ריקה. ואז שאוכלים מתוק על קיבה ריקה, אז הסוכר בדם הוא קופץ ממש ממש גבוה באופן מאוד מהיר, ואז הגוף במרכאות נבהל, ומפריש כמות גדולה של אינסולין, והאינסולין הזה מכניס מהר מהר את כל הסוכר לתוך התאים, אבל מה, בגלל שהגוף נבהל מהקפצת סוכר הזאת, אז הוא מפריש קצת יותר אינסולין ממה שצריך, ואז הירידה ברמות הסוכר האלה מתחת למה שהיה לך קודם, ואז את עוד פעם רוצה מתוק, כי הורדת מהר מהר את הרמות של הסוכר בדם בטעות. וזה מין מעגל כזה שברגע שמתחילים אותו הוא לא נפסק. אז אפשר, אם זה מתאים לך, ולדעתי זה יתאים לך גם לעניין של רמות הסוכר הגבוליות. זה בארבע נניח שאת רוצה מתוק. תוכלי משהו שהוא מסביע ומתוק, כמו למשל, שתי פרוסות לחם קל עם נניח גם גבינה וגם ריבה, שיהיה לי שם גם חלבון, וגם את הפחממות המורכבות מהלחם, וזה משהו שהוא גם מסביע וגם האינדקס הגליקמי שלו נמוך, כלומר זה לא מקפיץ את הסוכר בדם, ואחרי שאכלת את זה, אז את יכולה לאכול עוד נשנוש מתוק, מה שבא לך, נגיד שורה שוקולד, או קרמבו, או חטיף, או כדור תמרים, או כל הדברים שהתחלת להגיד לי קודם. זה מבחינתך הגיוני?
אני אגיד לך מה, באמת אני אוכלת באזור נגיד 3:30.
את מה?
ארוחה נגיד של דג עם סלט.
מה, מאוחר?
כן, אני רק מתחילה לאכול באזור 11:30 לפני זה, אני לא...
אז רגע, ב-11:30 את אוכלת ארוחת בוקר?
אני אוכלת תפוח או פרי אחר, או שאני עושה לי שייק ירוק כזה של תפוח.
סבבה, ואז צהריים זה חלבון וירקות?
ואז תהוריים זה, אז זהו, בין לבין זה כזה, אולי זה נשנו של איזה קצת שקד או שקדים או כדור תמרים או משהו, ואז התהוריים זה באמת, זה דג עם ירקות או סלט הדשים, אני
מאוד... ומיד אחרי זה את צחת המתוק?
שאמרת עם הדשים והגמבה והדלת, אני מתה על זה.
אה, איזה כיף. מיד אחרי זה את מרגישה את הצורך במתוק?
זהו, ואז כן, אחרי זה 20 דקות חצי שעה, אז אני... זה כאילו... זה לא בצום,
זה לא בצום, הבנתי.
ואז אני אוכלת את, נגיד, כדור תמרים, ומאז בא לי עוד, בא לי שוקולד, בא לי...
אני חושבת שזה מעייפות, יש מצב?
האמת היא שזה דווקא בזמן האחרון שאני בבית בסגר, שאני בחלט, כשהייתי עובדת ועובדת באמת נונסטופ, אז כאילו פחות, לא יודעת.
הבנתי. מה ארוחת ערב?
אז זהו, אחר כך אני אוכלת יוגורט עם איזה 8-9 שקדים, ואחר כך בערב אני אוכלת איזה סלט, ירקות מעודים, לפעמים קוטג', שקשוקה כזאת.
ואז אחרי זה?
זהו, ואחרי זה שוב, עניין המתוק, ואני נופלת.
אז עוד פעם, אני עושה...
זאת אומרת, היום שלי יכול להיגמר מצוין, אבל...
למה היוגורט עם השקדים אחרי הצהריים, אם את אוכלת מתוקים אחרי הצהריים?
כי נגיד בערך בשבע בערב אני כבר רעבה מארוחת...
למה את לא אוכלת ארוחת ערב בשבע בערב?
זהו, כי זה כזה מוקדם לי.
למה?
לא יודעת.
לא, אז תקשיבי.
לא, צריך לשנות.
אם את רוצה, א',
עוד שאלה, תוך
רגע,
כדי...
רגע, שנייה. מתוקים בלילה, תזכרי, יורד בגלל הנטייה שלך לסוכר. את יכולה יוגורט בטעם מתוק אם את רוצה שניים כאלה. דיאט. אם את רוצה. אבל בואי נעשה סדר קצת, בשביל שתרדי את השלושה קילו שלי. בבוקר את יכולה להחליף את השקדים ואת הפרי בנגיד איזה סנדוויץ' קל, זה יהיה לך יותר מסביע, ואז אני לא אצטרך ביניים, וזה ישחרר לי את הביניים לאחרי הצהריים. אפשר?
סנדוויץ', השאלה אם אפשר פרחיות או כאלה, סנדוויץ'ים פחות, או מה, לחמניה?
כן, אפשר.
מין, מה?
או לחמניה 99 קלוריות עם גבינה, או עם איזשהו חלבון, או את הפרחיות שציינת עם קצת גבינה, אני מעדיפה את זה.
על הבוקר לפני הפרי.
לא, אין פרי, ירד הפרי. במקום הפרי והשקדים, זה יהיה לך יותר מסביע. אפשר?
כן.
ב-11:30, ב-3 ארוחת צהריים, מה שאמרת. אחרי זה יש לך שני נשנושים מתוקים, שתכף אני אגיד לך רעיונות, ואז יש לך ב-7 ארוחת ערב, ואז אחרי אוכת ערב, שניים, שלושה, מעדנים דיאט או ארטיקים דיאט, בטעמים מתוקים. זה בסדר?
התפוחים האלה שמוכרים אותם, הטבעיים, האפויים בתנור, הם גם טובים בערב? אפשר גם אותם
לאכול? לא בערב, לא. אחרי הצהריים כן, אחרי אוכת ערב שהיא בשבע, אז אין יותר דברים עם סוכר. אז כן, זה לא עם סוכר מוסף, אבל יש את הסוכר של הפרי עצמו, אז אני לא רוצה, בגלל הנטייה לסוכרת. אבל הנשנושים של אחרי הצהריים הם יכולים להיות, למשל, שורה שוקולד, חטיף מסוים שכתוב עליו 100 קלוריות, הכדורי תמרים שאמרת, שמכל המתכונים שאמרתי פה שזה מחושב קלוריות, אז כל נשנוש הוא בסביבות 100 קלוריות. קרמבו, אם את רוצה, שלושה ארטיקים דיאט, ארטיק רגיל אחד בערך ב-100 קלוריות. אני יודעת... פריחיות של 8 קלוריות, נגיד 12 כאלה, האלה בטעם דבש, אם את אוהבת הפריחיות.
או שנגיד אפשר גם משהו, אם אני רוצה לחטיף גרנולה עם שוקולד.
כן, אם את יודעת לחשב את הקלוריות, אם את יודעת לחשב את הקלוריות, וזה יוצא לך בסביבות המאה, זה אפשרי בהחלט.
אוקיי.
אז בסדר, אז אנחנו עושים חזרה, במקום שני דברים בבוקר, רק דבר אחד שהוא יהיה יותר מסביע, לחמניה 99 או פריחיות עם גבינה, ארוחת צהריים ב3:30, ואז שני נשנושים מה שאת רוצה. ואז ארוחת ערב מסודרת בשבע, ואחרי זה ארטיקים או דיאט או יוגורט, אם דיאט אם את רוצה מתוק, או את היוגורט עם השקדים שאת אמרת קודם. אני מחלפתי.
אפשר את היוגורט עם השקדים, נגיד, בערב.
אפשר. בהצלחה, בהצלחה, תתקשרי.
עוד שאלה, אפשר שנייה?
אפשר בפעם הבאה, כי יש עוד המון מאזינים.
בסדר, טוב.
רק אם זה קצר, נו.
אחרי שראית את הפריט שלי, אז אני בערך עושה 4 פעמים בשבוע ספורט.
זה מספיק.
החלבונים מספיקים?
כן.
יופי, תודה, המון המון תודה,
תודה רבה.
ביי,
ביי, שבת נפלאה. יש לנו עוד מזינה, פרסומות עכשיו? לא שמעתי. פרסומות. אז לפני הפרסומות, יש לי את המחקר שאמר, an apple a day keeps the doctors away, האם כך? אז אני שמעתי שהמשפט הזה הומצא על ידי ארגון מגדלי התפוחים, בארצות הברית, לפני עשרות שנים שהיה משבר בענף התפוחים, והם רצו להגדיל את מחירת התפוחים. אז כדי לבדוק אם זה נכון או לא, בוצע מחקר מדעי, והוא פורסם בעיתון רפואי מאוד מכובד, החוקרים ישבו בין אנשים שאוכלים תפוח ממש כל יום, ובין אלה שלא אוכלים תפוחים בכלל, והם עקבו אחריהם ובדקו כמה פעמים הם הלכו לרופא בכל אחת מהקבוצות. לפי התוצאות, אכילת תפוח מדי יום לא הורידה את דחיפות הביקורים אצל הרופא. אז אמנם יש בתפוח נוגדי חמצון חשובים, אבל כשאני בודקת את כמות הוויטמינים שיש בתפוח, יחסית לפירות אחרים, אז אני רואה שזה פרי יחסית דל בוויטמינים. יש בו עשירית ויטמין C בהשוואה לתפוז, מעט מאוד ויטמין A, מעט מאוד סידן, ברזל, אשלגן או מגנזיום, וכנראה שהוא אפילו לא פרי עץ הדעת המקורי. אז מאז הקורונה אני עושה כל יום צעידה בשדות המקסימים. איזה יום ראיתי נשים כותפות עלים שיש אותם בשפע לאורך השבילים. אז שאלתי אותם, מה זה הצמח הזה ומה הם עושות עם העלים? מסתבר שלא זיהיתי, אבל זה היה חובזה, חלמית. הם אמרו שהם כותפו את זה להכנת ממולאים. יהיה מתכון בסוף התוכנית. החלמית המצויה החובזה הזאת היא נמצאת, אני רואה אותה עכשיו בכל מקום, אפילו בחצר שלי גדל. הפרי שהוא כפתוח שטוח, הוא כשהייתי ילדה נקרא לחם ערבי. וכל הצמח נקרא חובזה בגלל המילה חובס, שזה לחם בערבית. עלי החובזה נחשבים לצמח מרפא. החליטה של העלים יכולה לעזור במקרים של עצירות, כאבי בטן, הצטננות, ואפשר להשתמש בעלים ממש כמו בתרד, לחביתות, לקציצות, למאפינס, לסלטים, למרקים וגם לממולאים. החלמית עשירה מאוד בויטמין A וגם בברזל, יש בה המון סיבים תזונתיים שחשובים לבריאות מערכת העיכול וגם חומצה פולית. אבל לפני שאתם רצים לשדות לקטוף את ירק העל הזה, תבדקו ליתר ביטחון בגוגל איך זה נראה, כי יש בשדות גם הרבה צמחים רעילים, כמו למשל הקיקיון, שהעלים שלו קצת דומים. ואני שלחתי, צילמתי תמונה של העלים, אז זה יהיה באתר של הרדיו היום, במהלך היום. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
צהריים טובים, כן. תכף לילה טוב.
הזמן חולף מהר.
נכון.
ככה, יש לי ילד בן 14 שהתחיל להתאמן משהו כמו מעל חצי שנה.
כן.
והוא רוצה להתחיל לקחת אספת חלבון. והרבה אנשים אמרו לי שזה לא מומלץ בגיל 14 להתחיל לקחת
אבקת חלבון. לא, אין עם זה שום בעיה בקשר לגיל, אלא השאלה היא כמה חלבון הוא אוכל במשך היום, שלא יצא לו יותר מדי. אז זה הרעיון הכללי. אם אתה על ספיקר, אז תברי לי לא על ספיקר, ואת תגידי לי מה הוא אוכל, ואני אגיד לכם אם זה יותר מדי או לא. כי אבקת החלבון בפני עצמה היא עשויה מ... מי גבינה, זה משהו מים
שזהו, אני יודע שזה עשוי מי גבינה, אבל אמרו לי שזה גם כולל עוד חומרים אחרים.
תשמעי, מה שאני קונה בחדרי כושר, שהייתי קונה בחדרי כושר או בבתי טבע, אז אני בודקת את רשימת הרכיבים, וזה מי גבינה עם תוספת של לפעמים כמה חומצות אמיניות שנספגות.
יש בהן משהו שנקרא אי.
איזה אי?
האי הזה הוא לא בריא, נכון?
איזה אי אבל?
כל מיני איים למיניהם.
אני מצאתי בלי איים. או, וחוץ מזה, רק לידע כללי שתדעי, חלק מאוד גדול מהאיים הם טבעיים. סתם דוגמה, E300 זה ויטמין C, שמשתמשים בו כתוסף.
יש לך אבקת חלבון שאת ממליצה אליו, או ש...
אני כל פעם קונה משהו אחר, מה שיש בבית טבע, ואני מסתכלת על רשימת הרכיבים, ואז אני זוכרת, אם יש משהו שהיה לי לא טעים, אז אותו אני לא קונה. עכשיו, מה שצריך להיזהר זה, כנראה שיש מוצרים שמכילים דברים באמת לא בריאים, כמו כל מיני סטרואידים. כנראה, שמעתי על זה, לא ראיתי את זה. אבל אם את הולכת... את יכולה ללכת לבית טבע, ותמיד יש שם מישהו שמנהל את בית טבע והוא מבין בזה, ותתייעצי ותקראי את הרכיבים, ותשאלי אם את רוצה מה זה הדברים שרשומים שם, ושתהיה רגוע. אבל הרעיון הוא שהוא לא יאכל יותר מדי, ועכשיו שזה יהיה בבית, שלא
מה
ייקח...
מה זה יותר מדי? הוא טוען שהוא מותר לו לקחת עד 120 גרם.
אוקיי, אז נגיד הוא אכל גם חזה אוף, זה עוד איזה 30-40-50 תלוי בגודל.
הוא לוקח גם את המעדני חלבון.
נו, אז את רואה? אז צריך לעשות חשבון, ובסקופ אחד של אבקת חלבון...
כמה את חושבת שילד בן 14 צריך לקחת חלבון, זה הולך לפי משקל
בטח. כמה הוא שוקל?
65.
איפה אמרו לו עד 120?
הוא קרא באינטרנט.
וזה כי הוא רוצה לעשות מה, כאילו לבנות שרירים עכשיו?
כן.
ואוקיי. עד 120 אני משערת שזה לא יזיק, אבל שיחשב טוב, כולל את הסקופים של האבקות חלבון.
בסדר, גמור. אני יכולה לשאול גם שאלה לגבי בעלי?
אם זה קצר.
כן, הוא גילו לו שיש לו במעיים את המחלה שנקראת ברטיקוליטיס. ונטרופת אמר לו שעדיף לו להפסיק לקחת בשר ולהיות עירוני ולא לאכול שום חלבון.
לא מכירה הנחיה כזאת בדיוורטיקוליטיס, זה הסתעפויות של המעיים, חשוב להקפיד על תזונה בריאה, ואני בחיים לא שמעתי על הנחיה כזאת להפסיק לאכול בשר.
איזה תזונה את
מנביצה? בריאה? שכן מכילה מספיק חלבון וכן מכילה מספיק סיבים תזונתיים מסוגים מסוימים. לשמור על אחידות, לחץ אחיד על המעיים מבפנים, שיש פחממות מלאות בלבד, תזונה רגילה בריאה וטובה. בסדר?
יופי. כן, את ממליצה לאכול חלבון.
כן, בהחלט.
תודה רבה.
תודה רבה, ביי ביי, שבת נפלאה. ועוד מאזינה אחרונה להיום, שלום.
שלום, דוקטור אורזמן.
מה שלומך?
שלום לך, כיף לשמוע אותך.
תודה רבה.
אנחנו שומעים אותך כל שבוע. אני, הבן שלי, הנכדות שלי אפילו.
איזה כיף.
אז בדיוק, נכדתי המתוקה בת 12, היא רוצה לשאול אותך, דנה וולף, רוצה מאוד לשאול אותך משהו.
כן, אוקיי.
היא באה, היא אומרת, סבתא, אני חייבת לעלות, בבקשה.
נו, יאללה, בשמחה.
תודה.
איזה חמודה. שלום, מה שלומך?
בסדר, אני כל הזמן אוכלת רק ממתקים, אני יכולה לדחול את חבילות שלמות של ממתקים.
למה?
וכאילו, כי זה טעים לי, ואני לא יודעת איך אני יכולה לאכול דברים יותר בריאים. משהו במקום, כאילו, יותר בריא.
נגיד, מה דעתך לשבת עם אמא או עם סבתא יום קודם? ולתכנן תפריט למחר, לכתוב בדיוק מה תאכלי בבוקר, ומה תאכלי בעשר, ומה תאכלי בצהריים, ובארבע יהיה לך את הממתק שאת רוצה, ואז ארוחת ערב בריאה, ולהחליט כזה בדיוק לרשום כל יום מה תאכלי מחר, ולעשות מה שרשום. מה דעתך?
אוקיי, תודה רבה.
אז רגע, אני רוצה לעזור לך להחליט מה תאכלי, ארוחת בוקר, מה יכול להיות?
קורנפלקס עם חלב.
אוקיי, איזה סוג?
פלופים.
סבבה, הוא אחוז סוכר יחסית נמוך, זה בסדר גמור, אז אנחנו נרשות, תרשמי את זה לדף, ואז את אוכלת את זה, ויש, נגיד, באמצע, בין הבוקר לצהריים, נניח, מה את אוכלת? מה את יכולה לך, זהו, מה נעשה במקום הממתקים? מה דתך על איזשהו פרי, בננה, תפוח?
אוקיי, אני אוהבת פירות יחסית.
יחסית, יופי, יופי, אני מאוד שמחה, אז בואי, אז איזשהו פרי שאת אוהבת, אולי תותים זה נחמד גם כן. יופי. מה ארוחת צהריים? זה חמודה. מה ארוחת צהריים?
ניצל עם קוסקוס.
אוקיי, וירקות יש?
וכרובית.
מהמם, יופי. וסלט גם כן קצת אולי?
אני אנסה.
האם את לא אוהבת סלט, אז מה דעתך על נגיד רבע פלפל אדום? שיש בו מלא ויטמין C ביותר ממה שצריך ליום. אפשר?
אוקיי.
יופי.
אני לא יכולה
להתקרן, אני מאוד אוהבת. יופי, יופי. ומה בארבע? בואי נחליט איזה ממתק.
קינדר בואנו.
אוקיי, אחד זה ליום לא כזה נורא. לא נורא. נכון? ומה אחר כך עד ארוחת ערב? את רוצה עוד משהו כאילו לנשנש?
כן.
את אוהבת שקדים או אגוזים או פירות יבשים נגיד וכאלה?
לא.
אז וארטיקים?
כן, מאוד.
אז עדיף לי, כי נגיד ארטיק חלבי, אפילו יש לו קצת יותר חלבון וסידן מאשר סתם ממתק, או שעוד פרי. מה את אומרת, סבור? יופי, ומה ארוחת ערב? יש ביצים? יופי, אז את לא כל היום אוכלת ממתקים, את סתם אמרת לי את זה קודם. זה נשמע לי תזונה בריאה מה שאת עושה, חוץ מהממתקים האלה בין לבין סתם כל היום.
אני רוצה ממתקים, אבל
ההורים
לא מרשים לי.
ברור שלא, כי זה עושה אחר כך מחלות שבתור אנשים מבוגרים זה עושה סקרת ועושה כל מיני מחלות, וזה ממש ממש לא כדאי. תגידי, מה עם בייגלה וזה את אוהבת?
אהה.
אז זה גם, זה חטיף אפוי ויש לו יתרון בהשוואה לחטיפים מתוגנים או לדברים שמכילים רק סוכר גם. אפשר למשל כוס בייגלה בתור נשנוש.
אוקיי.
יופי. מה עם פופקורן, את אוהבת?
מאוד, אכלתי קודם פופקורן.
את רואה? אז במקרה שאלתי, וגם זה דווקא נשנוש עם הערך תזונתי יחסית סביר, סיבים תזונתיים, ויש גם כאלה שמופחתים, מופחתי שומן שזה גם כן טוב. מה עם פריחיות הקטנות האלה בטעם פעטות או טעם דבש, את מכירה?
מה?
יש פריחיות כאלה קטנות בתור חטיף, את מכירה?
כן.
גם זה עדיף לי מאשר כל מיני דברים עם אחוז סוכר גבוה.
אוקיי, ושוקולד מריר נגיד?
גם עדיף על קינדר בואנו שאמרת קודם. יוזה חמודת, מהממת, כל הכבוד לך. ולדעתי, האם את כן אוכלת ביצים בערב וקצת סלט ירקות או שעוד רבע פלפל אדום וקצת גבינה וכאלה, אז התפריט שלך יהיה מצוין.
אוקיי, תודה רבה.
אין על מה, באהבה רבה, היה לי מאוד כיף לדבר איתך.
גם לי, תודה, שבת שלום.
שבת נפלאה.
ביי.
ביי ביי, איזה חמודה. טוב, לסיום היום יש לי שני מתכונים, אז כמו שהבטחתי, טראפלס בננה של המאזינה משבוע שעבר, רותי, שזה טראפלס בריאים עם אינדקס גליקמי נמוך שאפשר לשלב גם אם יש סוכרת. מוכרים שתי בננות בשלות מאוד, מוכרים היטב, מוסיפים חצי כוס טחינה גולמית ו-100 גרם שוקולד מריר מומס. ואז אפשר לחלק את זה לתבניות כאלה של טראפלס ולשים בפריזר, אבל מה שאני עשיתי זה קודם שמתי קצת זמן בפריזר, ואז שאפשר להכין מזה כדורים, אז עושים כדורים קטנטנים כאלה בגודל של גולה כזאת, מצפים את זה או בקוקוס או בקקאו גולמי או בסומסום, ואז אפשר להחזיר את זה בחזרה לפריזר. זה יצא לי 28 כדורים קטנים, וזה יצא 50 קלוריות לכדור. חנה המחותנת שלי, יש לה גרסה משאלה שלא ניסיתי, אבל זה נשמע אפילו יותר טעים, שלוקחים 100 גרם שוקולד צ'יפס, יש מריר, ואז גם לא צריך להמיס את זה, פשוט מרבבים את הכל ביחד. אוקיי, אז זה מתכון אחד, זה והתמונה שלו יהיו באתר של הרדיו היום. ו... עכשיו, עליך למית, חובזה, כמו שהבטחתי, אני רציתי לעשות לי ממולאים גם, אבל אני צמחונית גם, וגם לא רוצה קלוריות, אז מה עשיתי? במקום אורז, קרובית, קוסקוס קרובית כזה. אז מי שאין לו עליך למית, את אותו דבר אפשר לעשות עם קרוב, עלי קרוב. גם את זה עשיתי וגם יצא פצצה. אז, כותפים 10 עלים גדולים של חלמית, צריך לשים אותם איזה חצי דקה במים רותחים, כדי שהם טיפה יתרקחו, או שוב עם מעלי כרוב, אתם יודעים, מבשלים אותם שהם יתרקחו גם. והמילוי, שמים במעבד מזון, חצי כרובית קטנה מפורקת לפרחים, גזר פרוס, פטרוזיליה, כוסברה, חצי בצל, כמה שיני שום, מלא תבלינים שמתי, קורקום, כמון, פפריקה, מלח, פלפל שחור, קצת פלפל חריף אפשר, והם מפעילים את המעבד לטחון את הירקות. עכשיו, לא בטוח שצריך, אבל לא רציתי שזה יתפרק לי, אז הוספתי ביצה, והפעלתי עוד פעם את המעבד מזון עד שהביצה תתערבב עם הכל, שזה יהיה כזה מילוי דביק. ואז שמים כף מילוי, מקפלים, מגלגלים ככה לגליל כזה, ושמים את זה או במחוות גדולה או בתבנית גדולה, ואז שופכים עגבניות מרוסקות כאלה, שמדללים אותם עם טיפה מים ושמים מלא מלא תבלינים, ומכסים או בתנור או במחוות, ומחכים איזה 40 דקות עד שזה יהיה יתרקח. אפשר לאכול אם רוצים את כל 10 הממולאים, אם זה עם הביצה, זה במקום כל הארוחה, אם יש לכם בכלל מקום בבטן. זהו. אז הגענו לסוף התוכנית, אני רוצה להודות לכל מי שצפה והאזין, ולכל מי ששלח הודעות שלא הספקתי לענות, אני מצטערת, לא היה לי זמן. רוצה להודות למאיר פרץ, לאיציק אהרון, לג'וני דוב ולעדן בן ארי, אחרינו פרופסור רפי קרסו. כאן דוקטור מאיה רוזמן, היה לי כיף, נשתמע שוב שבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.